הולכים בירוק, פרק 512, עוד אחד מפרקי הפרידה שלנו מעונת 23-24. לצורך כך התכנסנו כאן בצהריים זה, ליטל בר, שכבר כמעט שחקנית ספסל קבועה, שמשתלבת כמו שחקן שישי בכדורסל. מה שלומך, ליטל?
רגע, אמור, מה שלומכם? אני שמחה שנתתם לי לבוא דווקא לפרק הזה, נורא רציתי לסכם את המשחק.
תפסת את התור שלך עוד בתחילת המחצית הראשונה, אם אני זוכר באיזה שלב התקבל הוואטסאפ. וכמובן מתן גילור, שגם נהניתי להיות איתו אתמול ביציע. מה העניינים?
בסדר, בסך הכל אנחנו כפסע מאליפות, אז הכל בסדר.
כן, ממש ככה. אפרופו להיות פסע מניצחון, כמו שאתה אומר. אז באמת אתמול כשיצאנו באמת מהאצטדיון, אז אמרתי, הייתי עם ביתי זוהר ועם אחי ואחייני, אז אמרתי להם ככה חצי בצחוק, שער אחד והיינו מנצחים, תחשבו מה זה. אז באמת זה היה כפסע, ואני חושב שבסך הכל, אם יש דרך מכובדת להיפטר מהעונה הזאת וזוועותיה הלא ספורטיביות, ובדרך מכובדת מהחלקים הכן ספורטיביים, אז אתמול היה סוג של ערב כזה, ובטח נרחיב על כך הרבה, אבל קודם כל נביחות. מישהו מכם רוצה לנבוח ראשון?
אני רק אגיד לפני זה שזה היה כפסע פחות טוב של קיוף לניצחון העניין הזה. אבל
פסיעה אחת קצת רחבה מדי, כן.
כן, כן, זה שלה. טוב, אני אמבח ככה על עצמי להיות הראשון. אני לא זוכר, אני חושב שדיברתי על זה בעבר, חשוב לי להגיד על זה שוב, בעיקר בהקשר של מכבי, רואים את זה בכל הליגה. יש איזשהו עניין של שחקנים עם כדורים, כשאנחנו היינו משחקים בקיבוץ, היה כדור אחד. וכשהוא היה אף, אתה יודע, מישהו היה בועט רחוק, הוא היה צריך, אז אותו בן אדם היה צריך רץ ומביא את הכדור, כאילו לא היה משהו אחר. יש עשרות כדורים באצטדיון. כאילו שחקן, נגיד, אתה יודע, מחזיק אצלו את הכדור ולא רוצה לשחרר, כי זה תוקע את המשחק. אוקיי, אז לך לילד ותיקח ממנו כדור אחר ותחדש את המשחק, או שאתה יודע. באמת, אני לפעמים לא מבין את הקטע הזה של שחקנים, הכדור הספציפי הזה, כאילו, מה, מסומן עליו משהו, יש לו איזה, הוא עגול יותר. מה זה חשוב? באמת, לפעמים מריבות כאלה, כשהאינטרס שלך הוא לחדש מהר את המשחק, ואתה מתעסק בשטויות כמו לריב עם שחקן אחר על כדור, לך תיקח כדור אחר, פשוט תחדש את המשחק.
טוב, האמת שאם מישהו יתחכם בדרך הזאת, אז אני לא בטוח שהוא לא יקבל צהוב, כמו שאתמול מי שננזף כשהוא ניסה לחדש מהר ובעט על נדמה לי מילסון, היה סונדגרן עצמו, ולא מילסון שהפריע לו לחדש את המשחק, שזה היה מרגיז מאוד.
כן, החוקה גם מאוד ברורה לגבי זה. מי שמפריע לחידוש המשחק, הוא צריך לקבל אזהרה, כשהיא בעצם כרטיס צהוב, לפי החוקה.
כן, ולדעתי זה סוג של עיכוב שאפילו מצדיק הורדת נקודה.
כן, בנסיבות מחמירות אתה אומר.
בנסיבות מחמירות מאוד. כן, טוב, הנביחה שלי תהיה קצרה ובנאלית, כאילו, תגידו, אתם לא יכולתם לבנות שם גג במקום הזה שאתם חידשתם. עכשיו, מהזווית שלנו, באמת, צריך להגיד, אנחנו יחד בקטעים של הגשם, מתן ואני ועוד כמה עשרות, הצטופפנו תחת השלט האלקטרוני, שבסך הכל היווה מחסה לא מושלם, אבל לא רע והרבה יותר ממתן לכמויות המשקעים במחצית הראשונה. אבל חשבתי על זה אחר כך, ואם אני מיץ' גולדהר, יש לי הרבה רעיונות מה לעשות עם ההון שלו, כן? אבל הייתי משקיע בגג, אני חושב שזה יכול להיות שווה להם כמה נקודות בעונה, שימצא את הדרך, חלק מההשקעה להחזיר דרך פרסום, אבל זה לא רק הנראות ומספר המנויים שיכול לגדול, איך אח שלי אמר, אם אני אוהד בתל אביב ואני לא עושה מנוי, אני לא יושב בגשם פעם אחת אפילו.
לא, המנויים זה לא רלוונטי, הם במקסימום שלהם, הם מבחירה לא מוכרים יותר כמונו, זה לא עניין שזה, זה עניין של נוכחות יותר מהכל.
אוקיי, כן, הנוכחות, יפה. אז גם מבחינת הנוכחות עצמה, וגם מבחינת האימפקט של הקהל, כשיש גג והאקוסטיקה היא אחרת, זה בעיניי שמיים וארץ, וגם ההנאה מהמתקן, וכל החוויה, זה נראה אחרת לגמרי. זאת אומרת, בלומפילד חודש הרי אחרי הפתיחה של האצטדיון העירוני החדש בחיפה. בוא נגיד ככה, הוא לא נראה מתקדם יותר בלשון המתה, אלא אחרת. בעיניי זה פשוט הזוי, הזוי. כמו הגשם אתמול, זה הזוי שאין שם גג, ואני חושב שזה שווה היה נקודות לקבוצה המקומית אם היה להם גג, ואם זה היה מקורה. אז אולי שווה לנו לסבול פעם, פעמיים בשנה את הגשם שם, ושהם לא יקבלו את עצתנו בעניין הזה.
לא, לא יודע, עמית, אבל לבקש מבעלון, כאילו שיש לו פה קבוצה, להשקיע במתקן עירוני.
אני לא אומר לבקש, אני אומר מהזווית, מהאינטרס שלו. כן, תחשוב, אתה יודע מה, בעונה אירופית כזאת או אחרת, שבין היתר נולדת כתוצאה מ-2-3 נקודות שהרווחת אותם על הדשא ולא בבית הדין, אתה יכול להכניס לפעמים עשרות מיליונים. אני לא מדבר על המיתוג והפרסום. בעיניי זה משמעותי, לא יודע, כאילו, אתה יודע, שיעשה עם הכסף שלו מה שהוא רוצה. לדעתי עדיף שהוא ימשוך את השקעותיו מקבוצת הספורט וישקיע בחתולים עזובים בישראל. אבל כל עוד קבוצת הספורט בראש מעייניו, אז בוא נגיד ככה, לא בדקתי כמה עולה גג, אבל נראה לי שיש לו בשביל שניים.
אז אני אגיד לך על זה ככה, קודם כל, אני לא יודע, מתקן עירוני זה לא טריוויאלי. דבר שני, אבל היותר משמעותי, שעולה המון גג מתקפל. אז תגידי בשביל מה גג מתקפל, תעשה גג קבוע. אם זה יהיה גג קבוע, גם הפועל תל אביב ייהנו מזה, זה דבר שלא יהיה מקובל שם על אף אחד, אתה מבין? שהוא ישקיע מה שהפועל תל אביב ייהנו, אז רק גג מתקפל, וגג מתקפל זה כבר יקר.
זה כמו ההוא שאמר, אתה מקבל כפול, אז תוציא לי עין, תוציא ליריב שלי שתיים. ועוד דבר בהקשר של הגג שאפשר להגיד, היום ראיתי איזושהי כותרת, שפעם ראשונה אושר לריאל מדריד לסגור את הסנטיאגו ברנבאו באופן הרמטי בגג, מתוך חשש מאיזשהו רחפה נפץ או משהו כזה. אז בוא נגיד ככה, אם שם אפשר סגירה הרמטית, אפשר לבקש אצלנו לפחות 50%, heaven the Jewish people suffered enough.
אתה לי סבבה עם זה שיש מספיק קריטריונים שמכתירים את האצטדיון שלנו כאצטדיון הטוב בישראל, ושהמשיכו לסבול בלי גג, וזה בעיה שלהם נראה לי.
טוב, ויטל, יש לך את הבחירה, או להתחיל בנביחה, או להתחיל את התחושות שלך והמחשבות לקראת המשחק, וכשראית את ההרכב, מה זה עשה לך?
אלא פעלה גם וגם. אז אני אתחיל בנביחה שהיא די קצרה, ואני לא יודעת כאילו כמה, אני לא יודעת, אני מרגישה שגם אם זה לא גזענות, לשיר כרגע חלי לי מת, או כל שם שחקן אחר מת, בתקופה שחבינו בטבח של אלפי הרוגים, זה סרטם, וזה, בואו, יש מספיק לנות, אנחנו מספיק יצירתיים ושירים, אפשר להימנע. זה לא כזה, לא יודעת, זה לא כזה טריף אותי, אבל זה עדיין נשמע לי פשוט, כאילו, כל כך לא מתאים שאפשר פשוט להימנע דווקא מהפזמון הזה, כאילו. ולגבי המשחק, אז באמת בדקה 31, ממש כשחלילי קיבל צהוב, שלחתי ישר הודעה לעמית שאני רוצה להיות בפרק של לסכם את המשחק הזה, ותודה שנהנית לסיום. בגדול, באמת, באותו רגע היה תחושה של התפרקות, למרות שקיבלנו את הצהוב, זה היה אחרי הגול כבר, זה היה רגע שכבר הרגישו שבאמת יש התפרקות מנטלית כללית כזו, במיוחד בגלל דגו לדעתי. ולמרות שאמרתי לחבר שלידי שצופה איתי במשחק שזה לא הולך לגמרי 1-0 ושירגע, עדיין בתוך תוכי כל מה שרציתי זה ממש לרדת לדשא ולצעוק על דגו, שירגע שנייה ושיפסיק עם זה, ושמישהו צריך להזכיר לו את מה שהוא הזכיר לנו במשחק הקודם בבלופילד, שזה אנחנו אלופים. התחושה היא שכרגע הוא לא יודע לנצח כשאנחנו לא אנדרדוג, כאילו הוא חייב את התחושה הזו של איזשהו קיפוח, אז פתאום השופטים עם פקטור, ופתאום יש הרבה עצבים, ופתאום יש הרבה תסכול, וזה נובע בעיקר ממנו, ואתה רואה אותו, חוץ מלקבל צהובים, גם משתגע שם על הקווים, ובא לי שהוא יפסיק עם זה. אז באותו רגע אמרתי, די, מישהו צריך לקרוא לו לסדר, ולהזכיר לו את מה שהוא הזכיר לנו. אנחנו אלופים, אנחנו לא אנדרדוג, השופטים עם מכבי תל אביב כבר 30 שנה, זה לא חדש לנו, זה בטח לא משפיע לנו על איכות המשחק. וכאילו, זהו, זה בעיקר מה שרציתי להגיד שראיתי את זה, ואמרתי, יאללה, אני אבקש להיות בפרק. אבל חוץ מזה, אני כן חושבת שהייתה הכנה טובה למשחק. אני כן מאמינה שהקו 5, גם אתם דיברנו עליו בפרק הקודם, אמנם הוא לא היה כמו שאתם חשבתם ובלי שימץ, שאני באמת לא מבינה למה, אבל כל שעה סנה אני חושבת כן הייתה טובה, אני כן מסכימה שרפאל לא צריך להישאר, אני כן חושבת שהוא, הפן המנהיגותי שלו חשוב לנו גם כשהוא משחק פחות טוב. בג'אבר ואלי, זה צמד שהתגעגעתי לראות ביחד, והיה כיף לראות אותם מחזיקים את האמצע. וזהו, אני אתן לכם גם לדבר רגע לפני שאני ממשיכה.
אני יכול גם להתפרץ עם משהו לא קשור עמית, לפני שזה פשוט, מה שגחה מהתנור, אז מקבי מפרסמת עכשיו את מתווה המחירה לסכנין, ליום שבת, שימו לב למשפט המפתח, בעלי מנויים אשר מעוניינים לרכוש כרטיסים נוספים לילדים ולשבת יחד, באפשרותכם להזמין כרטיס בתעריף, כרטיס חלופי למנוי, ללא עלות, ליציע ברמת מחיר זהה או פחותה לשווי המנוי שברשותכם. מסביר, זה כלומר, אם אני לצורך העניין רוצה להביא את בני הקטן ואין מקום ב-116, ואני מצליח לשים יד על כרטיס נגיד לדרומי עליון, סתם אני נותן דוגמות, אז אני יכול לוותר על המקום שלי ב-116, ולקחת מקום של המנוי שלי, מקום שפנוי, בדרומי עליון, ולשבת איתו ביחד, החלטה נהדרת של מקבי.
כן, מקשיבים לכם, מסתבר.
כן, כן, מקשיבים לנו. מקשיבים לכולם, דרך אגב, כאילו כל מי שמדבר על מקבי באיזשהו מקום, שיקח בחשבון שמקבי תדע מזה, לטוב או לרע. וזאת לא הקיצה למכבי, להפך, אני חושב שזה מצוין שרשתות ההזנה של הפרוסות בכל האתרים, בכל גלי האתר, זה בהחלט משמעותי. מה עושים עם זה אחר כך, אז עוד נדבר. מתן, לפני שאני אתן לך את האפשרות לנתח גם את ההרכב וגם את משמעויותיו, אז אני כמובן אצטרף למה שליטל אמרה פה שהמצטיינים גם שלי זה אלי וג'אבר, ואני חושב שבאיזשהו מובן אנחנו מקבלים בחזרה של ג'אבר עכשיו איזושהי הצצה על איך הקבוצה יכולה איתה אולי להיראות עם קצת 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 פחות פציעות. אני אתמול כשיצאנו, אולי אפילו תוך כדי, אמרתי, אם רק פיירו לא היה נפצע, העונה הזאת יכולה הייתה להיראות אחרת, והוא נפצע ממש בשלבים מאוחרים. ואם רק שרי לא היה טס, אז העונה בטח שהייתה נראית אחרת. ואם לא חזיזה, השמות הם ממש אינסופיים, כי הם ממש השלד שאמור היה להוביל את מקבי, והלך והתפרק והתפרק, וסביבי אני שומע המון המון קולות על דגו ודגו ומקבי, ולא עושים וכן עושים, והתפרקות וקריסה. אני לא חושב שיש פה קריסה, אני חושב שיש פה פשוט מכונה שכל פעם מוציאים לה עוד בורג ועוד בורג ועוד בורג, ובסוף פשוט לא מסוגלת לעבוד, למרות שעד רגע לפני כשהוצאת את הבורג הזה היא כן עבדה והכל, אבל הפריחות הזאת נובעת בין היתר גם מזה, ואני נורא שמח שאתמול בסוף זה כן היה משהו הרבה יותר מכובד, ומשהו שגם מתאים לקבוצה וגם מתאים למועדון וגם מתאים לקהל, שהעונה הזאת ש היו בה המון פיקים ושיאים ורגעים מסמכים, לא תיגמר באיזושהי קריסה טוטלית. אני מאוד מקווה שהייתה קצת נקודת מפנה אתמול, וששמונת המשחקים שממתינים לנו עוד יחזקו את הגישה הזאת, ולא את מה שחווינו בחודש האחרון.
אני רק אציין שהמצטיין שלי זה לא ג'אבר או אלי, המצטיין שלי זה סונגרן, שביטל לנו את מילסון נפלא, ועשה את מה שהוא צריך לעשות. דרך רפאל לא בוא בזה. תמיד.
טוב, אני אגיד רגע משהו אולי לסכם את זה, שהעונה לא נגמרה, אבל מעשית הפרק התחרותי תם או קרוב מאוד לסיומו, לא נזכה, המחזור האחרון בעצם לא קבע, אבל די הכריע נקרא לזה, שני דברים, אחד זה שלא נזכה באליפות העונה, ושתיים שלא נדרדר למקום שמתחת לאירופה, כלומר 10 נקודות ממכבי תל אביב למעלה זה יותר מדי, 9.5 בעצם מהפועל במקום הרביעי זה מספיק, כשכל מה שנותר בקופה זה 24 נקודות, וזה לא שהפועל היא איזה זוללת נקודות מטורפת, אפילו הקדמנו עם באר שבע לארבע, למרות שפה עניין של מקום שני שלישי זה יותר יוקרה כרגע מבאמת עניין פרקטי, אתה רוצה להגיד משהו?
כן, ברור. אמרת, הפועל היא לא זוללת נקודות. יכולת להגיד בפשטות. הפועל היא לא ריינה שכל הפלייאוף מנצחת בלי סוף.
זהו, אז דיברנו אתמול על זה, צריך לדבר אתמול על זה, שלא זוכר אם זה מי שבאתי נראה לי, כשבמשחק הולכות להיפגש, הקבוצות השנייה והשלישית בטבען בארץ, שאני עם הבן שלי, כן, ואז הוא אמר לי, למה, ריין הראשונה, כן, זה כרגע פשוט הכי טובים. לא, אבל האמת, כל הכבוד להם ולסכנין, שבאים, אנחנו נדבר על זה אולי גם לקראת המשחק נגד סכנין, קבוצות שבאות, לכאורה סיימו את החלק, כמו שאמרנו, התחרותי של העונה, אין להם על מה לשחק, חוץ מאולי קצת מענקי מיקום. ריין יש שתי ניצחונות עלינו ועל באר שבע. סכנין, אם לא שעוריית שיפוט, לכל הפחות לדעתי לא קשה, אתה יודע, כבר עולים ליתרון דקה 70 בבלומפילד, אז סיכוי גבוה שלפחות הפחות לא מפסידים, וניצחון על הפועל, אז באמת, כל הכבוד להן, לכל הפחות על הספורטיביות. עכשיו, נדבר קצת על המשחק וזה, אז מכבי תל אביב לא הפתיעו, בעצם עלו עם הרכב לכאורה הכי חזק שלהם, בהיעדר הפצועים כמובן, כשהשאלות היו קצת על מגן ימני, לא רוצה שזה, לי זה היה די ברור שזה יהיה עידו שחר, ועל הסיפור של מגן שמאלי, שלרוב זה רוי רביבו, אבל הפעם פתח אופיר דוד זאדה, כנראה כדי לעצר את צעדיו של ענן חלילי, יש בזה מין ההיגיון. השאר, כרגיל. עכשיו בוא נדבר על הרכב של מכבי, ונסה להבין את ההיגיון בצורה שבה דגו בחר לשחק. אז קיוף בשער, ונתחיל מהחוליה האחורית, שזה קורנו גולדברג סק, סונגרן וסייף.
חשבתי שאחרי המשפט עכשיו ננסה להבין מה הדגו ניסה להשיג, פשוט תשתוק לאיזה רגע.
אני לא חושב שהוא סתם זורק שחקנים לדשא. יש לי גם מאחורי ההחלטות שלו.
איך הלילה לא בקו? איך הלילה לא כל המשחק בקו?
אוקיי, אז נגיע אולי גם לזה. אז אם לגבי קורנו וגולדברג, מגן שמאלי, פתחנו קו 5, ואמר אח שלך, לידי בעצור, אמר נכון, בניגוד להרבה פעמים ששיחקנו עונה 3-5-2, הפעם שיחקנו 5-3-2, כאילו זה היה חמישייה אחורית, כאילו הגנה. אז זה היה קורנו גולדברג, סק כבלם אחורי ולא כבלם ימני, משהו שיחק במשחק קודם נגדם, כששימיץ' היה אחורי, סונגרן וסייף. עכשיו, בואו ננסה להבין את ההיגיון רגע לגבי החוליה האחורית. אז אם אנחנו פותחים עם שימיץ', יש פה היתרון, אם אתה משחק נסוג, אז קודם כל שימיץ' מצוין בשיטת המשחק הזו, הרמות להרחבה וזה קלאסי, ושני יש לך יתרון מאוד גדול בנייחים. שיש לך גם את שימיץ' וגם את סק, ראו בקרנות שלנו, לכל הפחות עד שחמד נכנס, כשהעניינה של מכבי תל אביב התמקדה מאוד בסק, היה לקל, וברגע שחמד נכנס, הוא פרץ לחלק את הקשב בין שני סך נוגחים טובים, אז הוא הגיע למצב מצוין, נגיחה מצוינת, שלך גם להכריע את המשחק. אז זה לגבי, עכשיו, סונגרן כבלם ימני, אז מה היתרון אבל של הצורה הזאת? אחד זה גמישות, אני יכול לשנות מערכים, כשאני פותח גם עם שימיץ' וגם עם סק, הרבה יותר קשה לשנות מערכים. ב', מי המוקד שלי? האם המוקד שלי זה שחקנים שעושים תנועה לעומק, ואז אני עוד בלם על שני חלוצים, כשפתח טורג'מן למשל, אז אתה אומר אוקיי, זה חלוץ. עושה לי תנועה לתוך הרחבה של חלוץ, אני רוצה שבלם יקבל אותו. פה מי שנמצא על הקו עכשיו על קו שמאל, זה מילסון. מי שאני רוצה שקבל את מילסון, עדיף לי שזה יהיה מגן ולא בלם. זה, אז אלה שתי ההיגיון, וגם עם סונגרן זה מאפשר לשחק יותר פוזשן, כי הוא הרבה יותר טוב בבילדאפ, לעומת מצב של שימיץ' וסק, כמו שאמרתי שזה לשחק יותר נסוג. עכשיו אנחנו נגיד לסיפור עם קני סייף. אז דם הסייף, אני חושב שההיגיון היה, שכשמילסון מגיע, אם הוא משחק יבואו אליו שניים, סונגרן עם ימין חזקה יסגור לו את הקו, וסייף עם שמאל חזקה יסגור לו את הכניסה לאמצע. וככה אתה מכסה אותו מכל הכיוונים. ושוב, הסיפור עם סייף גם מאפשר לי גמישות. למשל, אם אני משחק עם קנדיל, סתם דוגמה, אין לו פונטרים קנדיל, אז הוא באמת יותר מתאים אולי כמגן אם אני בקו 5, אבל אין לו תפקיד אחר לשחק. אם עכשיו אני רוצה לעבור לקו 4, אתה יכול להזיז את סונגרן להיות קשר או משהו כזה, אבל זה כבר יותר מאולץ. נמשיך רגע הלאה ונדבר רגע גם על כל המשחק ואיך זה משפיע חולי אחורית. למה שיחקנו עם אלי מוחמד, מחמוד ג'אבר, לפני עם רפאלוב, או לפרקים זה היה ג'אבר כאחורי, אלי מוחמד זה אמצע ימין, רפאלוב אמצע שמאל. ענן חלילי, דין דוד כחלוץ מרכזי, טיפה נוטה שמאלה, וחלילי כסוג של חלוץ ימני, אבל לא כמו שהוא משחק בדרך כלל על הקו, אלא הרבה יותר באמצע. מה המערך הזה עשה לנו? קודם כל הוא הכיר לנו כמעט לחלוטין את משחק הלחץ. למה? כי יש תמיד היינו רגילים כשאנחנו לוחצים בקו חמש בהגנה, המגנים שלנו, הקיצוניים שלנו, לוחצים את המגנים שלהם. וקני סייף לא עלה ללחוץ גבוה. בגלל מילסון כנראה עמדת המוצא שלו הייתה מאוד נמוכה. אז כשאתה לא לוחץ את המגנים, יש שני חלוצים שילחצו את שני הבלמים שלהם. אין שני קיצונים שילחצו את שני המגנים שלהם. ואז אפילו אם לחצת, קורנולו, שגם שיחק יחסית נמוך במחצית הראשונה, נגיד הוא עולה ללחוץ את עידו שחר. למרות שהוא גם ידע עידו שחר יפק את הכניסות לקישור, וזה מעקר חלק מהסיפור הזה. ושני החלוצים שלך לוחצים את שני הבלמים שלהם, ונגיד עלי מוחמד או את ונוברי, ועדיין ברגע שדוד דאדה נשאר פנוי, אז הוא מהר כבר מעביר את הכדור קדימה, או למילסון, או לקניקובסקי, ששיחקת עם שמאל, וזה פשוט פותח את כל המשחק, וסתם אתה מוצא את עצמך עם הגנה דליל. אז מבחינה הזאת, ויתרנו במערך הזה על משחק הלחץ, שהוא מה שהביא לנו את היתרון המוקדם נגדם בשני המשחקים. זה אחד. שתיים, אנחנו עוד התמקדנו בימין, ובימין סך הכל, היו למילסון כמה גם התקפות יפות, אבל סך הכל, די הצלחנו לעצור אותו, זה משחק הגנתי, כמו שאיתן אמרה, טוב מאוד של סונגרן, שהתמודד איתו מחצית ראשונה טוב, ומחצית שנייה מצוין. מחצית שנייה, אגב, הוא התמודד איתו לבד. כשהיו שניים עליו מחצית ראשונה, זה היה ככה ככה, מחצית שנייה, כשהוא התמקד עליו, ידע, הרבה פעמים אצל סונגרן, אתה רואה את הסיפור הזה, של לתת לו אתגר, של לפקס אותו על שחקן, על איזה כוכב, תתמקד עליו, אז הוא עושה את זה הרבה יותר טוב. ובעונה שעברה, אני מזכיר, הוא קיבל, נגיד, את הרד שלום, אז היה מזלזל כזה, ואז הוא פרפר אותו, אתם יודעים, זוכרים את המשחק נגד הפועל ירושלים. אז יש לו את הסיפורים האלה לפעמים. ופה כשהוא ידע שהוא רק עליו, שהוא לא יכול לפספס, שאין לו עזרה, הוא שיחק את זה, הוא עשה את זה, את העבודה הרבה יותר טוב. הבעיה הייתה מצד שני, שנתנו לקורנו להתמודד לבד עם שחר ודוידה.
אבל רגע, אבל מה דגו ניסה להשיג? בכל הדברים האלה, אתה אומר כאילו מה היו הבעיות ואנחנו מעניינים. אבל מה רוצה להרוויח מזה שיש את השני חלוצים שם?
לא, שנייה, דיברתי על המערך, על הסיפור של איך אני מנטרד את מילסון. רגע, פרה. נגענו ימין, עכשיו אנחנו עוברים שמאלה. אז שמאלה, אמרתי להשאיר את קורנו. למה? כי למכבי תל אביב יש שלישיית קישור. ולנו לכאורה, כאילו... שלישה שיית קישור כשעושה הגנה, בסדר נגיד, שעושה הגנה אפקטיבית. אצלנו רפאלוב פחות, הוא מתאמץ, הוא רוצה, זה חלק פחות חזק אצלו במשחק. ואגב, קניקובסקי מאוד מאוד שיפר את זה בעונה, ברמה הרבה, כאילו הרבה יותר גבוהה משהיה בעונה שעברה. ושהוא גם היה, גם בעונה שעברה זה היה יותר טוב מה שהיה בנתני. בכל מקרה, רפאלוב נכנס לעזור באמצע. וזה השאיר שניים על אחד בצד שמאל, כי גולדברג יותר עזר לכניסות מהעומק, קיבל שחקנים שכנסו מהעומק, כי סונגרן הלך לשחק בימין, אז בעצם נשארת עם סוג של שני בלמים, אז זה, כשיש לך רק שני בלמים, אתה לא יכול שכל פעם הבלם יצא לעזור למגן, כי אז אתה נשאר עם שחקן אחד באמצע, אי אפשר להישאר עם שחקן אחד בתוך הרחבה. וככה מצאנו את עצמנו באמת עם קו שמאל מאוד מאוד פרוץ, זה היה פה קשל טקטי לדעתי גדול, שמקמתי וניצלו יפה כשהם שיחקו דרך האגף הזה, האגף הזה קצת פחות במסוכנות. ולגבי השני חלוצים, תראה, סך הכל חליידי ודוד גם יודעים לעשות התנועה, וגם שניהם הרבה הרבה יותר מהירים מנחמיאס וסבורי. ולכן, שחק עליהם, אם תשחק התקפות מעבר, ומצליח לספק להם כדורים לשטח, והיה אחד או שניים כאלה במחצית הראשונה, וגם בשנייה בוודאי שראינו את דוד גם מגיע לאחד על אחד, אז, גם מחצית הראשונה היה לו עוד אחד על אחד, בעצם שני כדורים כאלה הוא קיבל, אז זה היה הרעיון, ואני חושב שמבחינה הזאת, פחות עם דוד זה עבד חלקית, כי הוא עדיין לא בשיא הכושר, ועם חליידי זה ממש לא עבד. זה מעקר אותו מאוד העמדה הזו. בכל מקרה, פתחנו עם ענת כדור טובה, 10 דקות ראשונות, הצלחנו להגיע לכמה מצבים, כדור גם של שונגו לקורה, פספוס של דוד, בסך הכל היה בסדר, אבל אחר כך, הסיפור הטקטי פשוט הכריע. המיסמץ' הזה, שהיו בכמה מקומות במגרש, ובעיקר בצד שמאל, הטעה מאוד את הקף לטובת מכבי תל אביב, ובערך חצי שעה מדקה 10 הדקה 40, פשוט היו טובים יותר, מסוכנים יותר, ובצדק השיגו את שער היתרון. למרות שהוא באמת היה קצת עם החלקה של קיוף מאוד מיותרת, אבל בסדר, חלק מהמשחק.
זה חלק מהמשחק ברור, אבל העובדה שהם הצליחו להבקיע רק ממצב נייח, ואפילו במצב נייח שקרה משהו שהוא יחסית חריג כמו ההחלקה הזאת של קיוף, אומר ש... בוא נגיד ככה, הם... זה מאוד מתסכל להפסיד להם את האליפות ככה. לאורך כל העונה, או בטח אחרי שהם איבדו את הפער 10, אבל עוד לפני זה, הראינו על זה שהם מאוד מוגבלים, מאוד בעייתיים, יש להם את מילסון, יש להם את זהבי, סבבה, גם זהבי חלק עצום מהשערים שלו בפנדלים, וגם זהבי חווה תקופה ארוכה בלי כיבוש של שערים בכלל, וההגנה שלהם, אנחנו לא משתמשים פה בביטויים שמשתמשים במקומות אחרים, אבל היא מוגבלת מאוד ובעייתית. אני לא זוכר הגנה של מכבי תל אביב שלא הייתי מביא מהחוליה כולה אף אחד למכבי חיפה. מאחוריהם שלושה שוערים שאף אחד מהם לא הייתי מביא למכבי חיפה. באמת, כאילו, מה יש להם שם? אז אתמול הם הצליחו וסבבה והם היו יותר יציבים, לא יודע, אולי שילמנו גם את מחיר הפציעות וגם את זה שיש יותר מדי צעירים בהרכב שבכל זאת לא התמודדו על אליפות עוד ולא שיחקו בוגרים חלקם בכלל עד עכשיו, אבל מאוד מאוד מתסכל. השער הזה הוא סוג של, אתה יודע מה, הוא מסמל את העונה שעמדת מולם והחלקת, ובגלל זה פספסת. בגלל זה פספסת אתמול את האפשרות לנצח, בגלל זה פספסת העונה את האפשרות לעשות משהו היסטורי על הקטע של אליפות רביעית. בדקות הבודדות, הסברת למה היה לנו הרבה יותר קשה ללחוץ וזה, ראית בדקות הבודדות בהתחלה שנוצר לחץ, נקרא לו ספונטני ולא מתוכנן, איך הצלחנו להפיק מצבים מאוד מאוד מסוכנים עוד לפני ספיגת השער, ו... אני לא יודע, זה פשוט, זה משאיר טעם של החמצה. עכשיו אמרנו גם בפרק הקודם שכל ההחמצות שלנו יהיו בשלב של עונה שאחרי שלוש אליפויות ועם הצלחה יפה מאוד באירופה, אבל התסכול על זה, לא יודע, זה מין תחרות כזאת בין וואלה, היה בסך הכל בסדר, לבין תסכול מאוד גדול על זה שלא היה פה משהו היסטורי חיובי מבחינתנו. אני לא... הם עשו לחץ, אבל אתה יודע מה? היו משחקים, גם כאלה שניצחנו אותם, שהם הגיעו להרבה יותר מצבים מסוכנים אמיתיים מול השער שלנו. הם, עם כל זה שאנחנו היינו מוגבלים ובעייתיים, גם מבחינת הרכב, גם מבחינת הסגל שהמאמן היה צריך לבחור מתוכו, עם כל זה, הם פשוט, לא יודע, נתנו להם את זה יותר מדי.
עמית, אתה מכיר את הציטוט המפורסם של נפוליאון בונפרטה? אני לא רוצה גנרלים מוכשרים, חכמים, טובים, נאמנים או אחראים, אני רוצה גנרלים שיש להם מזל.
כן.
אני אותו דבר, אני לא רוצה לראות אותו מנצח משחק עונה, לקחת אליפות, אני רוצה, כאילו לקחת אליפות בסטייל, אני רוצה צלחת. ברור. הם אלה שבצורה דבר שמים בצלחת, זה מה שחשוב.
חד משמעית.
אני כאילו, אני לא זוכרת איפה קראתי את זה, אבל היה איזה נתון של הממוצע שלנו, של החזקה בכדור, במשחקים שאנחנו מנצחים בהם הוא 50%, ובמשחקים שאנחנו עושים בהם הוא 60%. ואני כאילו, אני דווקא, אני לא יודעת, אולי אני פשוט לא מבינה מספיק, ועכשיו כשאני יודעת שמכבי חיפה מקשיבה, אל תקשיבו לי, תקשיבו למתן, אבל כאילו דווקא הרגשתי שזה נכון לוותר קצת על הלחץ הזה שלנו ועל החזקה בכדור, וכן אתה כאילו למשחק להתנהל בצורה הזו של לבטל את האיומים שאנחנו רואים כבאמת איומים, כמו מילסון או גם האמצע שלהם לא כל כך הורגש בעיניי, כאילו קניקובסקי או פרץ לא ממש הורגש שוק. ובצד שני, כן, לשחק על סלייני עם הפריצות שלו ועל האמצע עם ג'אבר ואלי, אני לא יודעת, אני כאילו לא ראיתי את זה כאיזה... אז היה ששמו את חלילי כחלוץ, או כאילו, לא יודעת, אני דווקא חשבתי שזה נכון דווקא לוותר על לחץ ולשחק יותר על המקומות שבהם עוד הצלחנו איכשהו לנצח אותה עונה, ודווקא גם במחצית הראשונה, בדקות הראשונות היה הרבה לחץ, כאילו גולדברג עם המשקוף, והיה שם הרבה כאילו פספוסים גם של דוד וגם של חלילי, לא יודעת, הרגיש לי כאילו, כאילו הלך טוב, אז אני קצת מופתעת לשמוע את הניתוח שלך, אני מודה.
לא, מה, אני הרגשתי שמחצית ראשונה הם היו עדיפים משמעותית, ודווקא כשמחצית שנייה שכן החזקנו לכדור וכן לחצנו גבוה וכן שחקנו פוזיישן, אנחנו היינו עדיפים בצורה משמעותית. אני חושב שהנתון הזה שהבאת, אני לא כופר בו, אבל אני חושב שהמשמעות שלו, אני לא יודע אם כבר יש את זה כי החזקנו יותר בכדור הפסדנו, או כי ברגע שאתה בפיגור, אתה באופן טבעי מחזיק יותר בכדור, וכשאתה מוביל, את באופן טבעי היריבה היא זאת שצריכה יותר ליזום. אז אני, זה משהו ששילוב שצריך לעשות גם עם מבחן העין. בכל מקרה, אני חושב שהאירוע, שני אירועים משמעותיים קרו שהפכו את המומנטום במשחק, אחד לקראת המחצית, ואחד במחצית עצמה. אולי לפני זה אני אגע במשהו, שהבן שלי אמר לי, שאף אחד לא יעלב, הוא אמר לי, תראה מתי האוהדים שלנו הדליקו את האבוקות, ומתי האוהדים שלהם הדליקו את האבוקות. האוהדים שלהם הדליקו אבוקות שעשו את המשחק באמצע מומנטום שלנו, ושברו לנו מומנטום. והאוהדים שלנו הדליקו אבוקות, משהו כאילו שהוא לא שייך. זה לא שברנו להם מומנטום. ואם אתה יודע שבלב הכי עוצרים את המשחק פה על כל איזה חצי נורה ביציע, אז אולי אפשר להשתמש בזה לטובתנו. זה הערת אגב. אבל שני הדברים המרכזיים שקרו ושינו את המומנטום, זה א', הפציעה של יוריס ונוברהיים, ואני אגיד משהו על זה, שמה שנקרא דעה לא פופולרית, כמו שנוהגים להגיד ברשתות החברתיות. ונוברהיים כנראה לא יחזור העונה לפי מה שהבנתי, כאילו מאיזושהי קרע, ובטח הם לא יסכנו אותו אחר כך. מה שאומר שבסופו הדבר הוא יחסיר הרבה משחקים, בערך כמו מילסון. ואז באופן טבעי, שחקן העונה סביר נהיה ילך למילסון. ואני חושב שנעשה פה עוול, כי עכשיו זה כבר לא מניטיים. ואני חושב שמי שמגיע לו שחקן העונה זה יוריס ונוברהיים. כי עד עכשיו הוא שיחק, אני חושב, כל המשחקים הוא קרוב לזה, ומילסון הרבה פחות. נכון שהם היו הרבה פחות טובים עם מילסון, אבל הם גם הרבה פחות טובים עם ונוברהיים, כי בלי ונוברהיים הם פשוט כן שיחק שם. ובניגוד למילסון, שיש לו גם משחקים פחות טובים, ונוברהיים מאוד מאוד יציב, אז יש עוד שטוב, עוד 8 משחקים עד הסוף, ולכן זה כנראה מה שיותר את הכף, אבל אם היום הייתי צריך לבחור, הייתי הולך על ונוברהיים, שבאמת יש לו יופי של עונה, וברור שלא, לא שזה משנה כל כך, אבל אם עוד איזשהו סיכוי תיאורטי, מישהו רוצה את זה, הוא אומר, אוקיי, זה טוב לנו הפציעה הזאת, כאילו, לא שאנחנו מברכים שמישהו נפצע, אבל אנחנו כאילו משקפים את דעתנו על זה, אבל מבחינה כאילו אנושית, זה אכזרי למישהו שהיה לו קייס מאוד חזק לשחקן העונה. אז זה לגבי הפציעה הראשונה, שפשוט הבחור היה מאוד מאוד דומיננטי בקישור. ומי שהחליף אותו, היה דן ביטון. שאם היית אומר לי, שעדן קרצב החליף אותו, אז ברור שקרצב הוא לא ברמת ניהול המשחק של ונוברהיים בשום אופן. אבל הוא כן מוסיף הרבה פיזיות, והוא כן קשר אחורי. ובאותו זמן, כשהם מובילים, ופחות חשוב מישהו שידחף קדימה, אז כן היה בזה היגיון, למרות שאולי הוא חשב על עניין של שבירת לחץ, למרות שלא לחץ ממחצית השנה, אולי הוא כבר רזייה מה שאולי יקרה מחצית שנייה, או שהוא רצה להכניס את דן ביטון כשהם מחזיקים בכדור, ולהכריע כבר את המשחק, לעלות ל-2-0 במחצית הראשונה, ועם זה להכריע את המשחק, אז להוסיף עוד שחקן התקפי, קיצור זה פחות עבד להם, כי ביטון לא היה משהו בלשון המעטה, במחצית השנייה, עוד שמחצית הראשונה כשהוא נכנס עוד היו לו שם כמה דקות טובות, והשינוי הלא פחות משמעותי, היה השינוי הטקטי שאנחנו עשינו, וזה בעצם לעבור לקו 4. כלומר, עברנו לשחק עם סונגרין כמגן, ולא כבלם ימני, עם קני סייף קיצוני ימני, ועם אלן קלעילי קיצוני שמאלי. עכשיו, בוא נבין את ההיגיון למה. אם פיירון נגיד היה משחק, היית אומר, טבעי שאני רוצה שחקנים עם הרגל דאם דה ליין, כאילו חליילי בימין וסייף בשמאל, שיכולים להכניס כדורי. אבל כשאני משחק עם דין דוד, ויש הרבה יותר תנועה ודינמיות בהתקפה, אז אולי אני רוצה שחקנים רגל הפוכה, שיוכלו להיכנס לאמצע, ומשם יש לא פחות אפשרות, אפשר לבוא, אפשר להרים, אפשר לתת לשחקן שנכנס לעומק, יש כל מיני אפשרות. דעקה, שחליילי, דווקא כשהוא משחק בשמאל, הוא הרבה יותר מוגבל, כי אז אין לו את האפשרות ללכת על הקו, וכולם יודעים שהוא ייכנס לאמצע. וכשהוא משחק בימין, הוא יכול גם ללכת לקו, וגם להיכנס לאמצע, והרבה יותר קשה להתמודד איתו. וסייף גם לא מאוד מצא את עצמו שם בצד ימין, אבל השינוי הזה הוא כן נתן לנו, לשחק הרבה יותר גבוה, וללחוץ אותם. ואז באמת התחלנו להחזיק הרבה יותר בכדור, ולייצר הרבה יותר, שתבינו, כשסיימנו את המשחק עם 65% אחוזי החזקת כדור בבלומפילד. זה משהו, מתי זה היה פעם אחרונה? 2011 אני חושב, או משהו בסגנון? אז מהבחינה הזאת באמת, השינוי הזה, עם החיסרון של ונוברהיים, גרם משתלט על המשחק, מה שכן, זה גם עזר הגנתית, כי עכשיו באמת, היו שני שחקנים שעושים הגנה בכל צד, ואז, רגע, אז אתם אומרים רגע, אם חלילי עוזר על המגן שמאלי ולוחץ אותו, וסייפו עוזר על מגן, הפוך, חלילי עוזר על מגן ימני ולוחץ אותו, וסייפו עוזר על מגן שמאלי בהגנה ולוחץ אותו בהתקפה, או כשהם בבילד, מי החלוץ השני שמצטרף לדין, ואז רפאלו וזה שמצטרף לדין דוד, כמו ששירי היה הצטרף אליו במשחק הראשון בבלומפילד הלחק, ולא היה את ונוברהיים ללחוץ. והרבה יותר פשוט ללחוץ את פרץ או קניקובסקי או מי שלא יבוא, להתחיל לנהל את המשחק מאחורה. לא כשהם תחקנים, שחקנים פחות טובים. זה לא העמדה שמשחקים בכל העונה. הרי כשהם החליפו את ונוברהיים נגדנו במשחק, בשני המשחקים, זה היה כשהם בפיגור, הם מחזיקים בכדור, ואז אין להם בעיה, שחקים שתי שמיניות. אבל כשאתה הולך אחורה ומשחק בלי שש, זה כבר הרבה יותר מסובך. זה יותר מורכב, שאתה צריך להתמודד עם לחץ של היריבה בלי שש, זה כבר הרבה יותר מסובך. ואת זה הם לא הסכילו לעשות, לשמחתנו. וזהו, אז בקיצור, ככה השתנה המומנטום, אבל המסוכנות שלנו...
אני כאילו, הייתי מוסיפה שעוד משהו שעזר לשינוי מומנטום, זה רפאלו בדקה ה-60, שכמובן הוא לא צריך להשתרש באלימות, אבל אני גאה בתגובה שלו, ואני חושבת שגם איך שהוא ידליק את השחקנים באותו רגע, זה משהו באמת שינה לנו את המחצית, אבל כאילו, אם אנחנו כבר מדברים על השינויים שהיו לטובתנו, אז הייתי מוסיפה אותו למשפעה.
לא, אני איתך, פרץ דחף אותו ואז דחף חזרה, והוא רק עזה, אז סבורית בועד בו, והשופט לא מגיב, אז הוא התעצבן, והוא בצדק התעצבן, וזה בסדר גמור, אם זה היה איזה שחקן בין 19-20, הייתי מתעצבן, מה אתה עושה פה זאת, אבל בכל זאת לקפטן מקבי, בגילו עם הקריירה שלו, אני לא אומר שעכשיו הוא צריך לקבל שריקות על כל דבר, אבל זלזול כזה, זה בסדר שהוא מתעצבן, וזה בסדר שהוא מדליק את המשחק, אחלה רפאלוב. אגב, הוא לא עשה איזשהו משהו שסיכן את אותו בכרטיס אדום. אם הוא היה עושה את זה, זה היה חמור מאוד. כן, הוא לא עשה מעשה אלים. הוא לא הכאיב, הוא לא סיכן. אם היה לו צהוב, הוא היה עושה את זה, אוי ואבוי. הוא עשה, לפחות, מה שנקרא, עם העצבים, הוא התנהל בצורה שקולה, וזה היה בסדר גמור, ואני איתך בזה. ומה שממש הפך אותם להרבה יותר מסוכנים, הייתה הכניסה של קינדה. כי זה כבר, הצמיד את חלילי לימין, רפאלוב בשמאל, קינדה באמצע שבא קצת יותר שחק אמצע ימין, ובאמת עם הדחיפה כמו עמית נגע בג'אבר ועדי שבאותו זמן פשוט עשו קרקס מהקישור של מכבי תל אביב, ובאמת אז התחלנו גם להגיע למצבים טובים, וממש כמה דקות אחרי השאר של חלילי, שאומנם יש חלק לשוער, אבל גם... לחלילי להיות מסוגל מ-20 ומשהו מטר לבעוט מהמקום ברגל החלשה בתחת הדק הזאת,
כשהוא צולע כבר ופצוע, יש לציין שתילת פלא.
כן, זהו, עד הסוף החילוף גם של דוד וחמד הוכיח את עצמו, אני לא ידעתי איך זה אליך, אני כאילו, כי אמנם דוד כבר היה באמת עייף ושחוק, אבל הוא כן עשה תנועה שחמד לא עשה, אבל כן חמד היווה מטרה ולחץ, ובאמת הוא לא הפסיק לרוץ, בעיקר בכל מה שקשור ללחץ הגבוה, ולריב עם הבלמים, הוסיף לנו, והשינוי של מכבי תל אביב, שרביבו נכנס במקום שחר ומלאדה, במקום דוידה, ורק הזיקו להם, כן, קרצב במקום קניקובסקי, היה חילוף טוב מבחינתם, אבל שני החילופים האחרים פשוט לא עזרו להם, תורג'מן במקום זהבי, אני חשבתי שלשחק על המהירות של תורג'מן, אבל זה באמת היה גם בחלק האחרון של המשחק, זהבי היה אגב מעבר לשער, משחק מאוד חלש, אבל הסייט שלו כבש, זה אין מה להגיד. זהו, בסופו של דבר, בחוסר אובייקטיביות, אני חושב שכן היינו ראויים לניצחון, למרות שאנחנו לא יכולים להגיש מקופחים מזה שהסתיים טקו, אבל חבל, ניסינו, גרמנו להם בבלומפילד לחצי שעה של בזבוזי זמן, לא אספיק לצערי, מה לעשות?
מבחינתנו השער היה חסר ליטל רק בגלל שלא היה מזל, כמו שמתן הזכיר פה, או שזה גם החלודה של דין שרק חוזר מפציעה, וחמד שאומנם בשבועות האחרונים שיחק די הרבה, אבל לא ממש פרח וזכה להרבה הזדמנויות להתאמן בהם.
אני קוראת לזה החוסר מזל של סק עם הנגיחה בכלל, כאילו אם הוא היה קצת מכוון, זה היה כבר נכנס והיינו עושים את זה שם, אבל אני מסכימה גם שהחלודה של דין דוד עוד מורגשת, ושזה היה שם, אני לא זוכרת איזה ביתה זה הייתה, אבל היה שם שער שלפני הפציעה הוא היה לוקח בבדאות, במיוחד אם כבר היו לו שני ניסיונות לפני, וצריך תמיד ניסיון לפני שהוא לא מסליח, אבל כבר הרגיש שזה באמת הפציעה המשפיעה עליו שם. שהיה איזה כמה פספוסים.
כן, אני כן חושב שהעובדה שכן ראינו את המחצית הזאת של מכבי, שגם הצליחה להרים את עצמה מנטלית, וגם הצליחה לייצר מקצועית לא רק את הגול שיגידו, כן, גול סתם אקראי, שחקן לקח כדור מ-20 מטר, אבל היה באמת לחץ אפקטיבי מכל הכיוונים, כל השחקנים השתתפו בו, הקבוצה לא התפרעה והשתוללה, אלא ראית תוכנית משחק שגם עבדה וגם נטרלה, וגם ניצלה את החולשה של היריב, כן, זה לא בושה, להפך, זה משהו שכל קבוצת כדורגל צריכה לדעת לעשות. אז במובן הזה, באמת, היציאה מבלומפילד הייתה עם טעם יותר טוב. אני אפילו קצת בדרך אמרתי לעצמי לפני ש אני יותר חושש מתבוסה מאשר מאמין באפשרות שננצח אותם עכשיו פעם שלישית רצוף, כשאנחנו אחרי תקופה כל כך לא טובה, אז תן לי טקו מכובד שאנחנו אלה שמשווים ואני לוקח. אז מתן אומר שמכבי חייבת לעלות לכל משחק בקטע של חייבים לנצח, אבל כשאתה עושה את החשבונות האלה בינך לבין עצמך, אז אני אמרתי שזה משהו שיכול להניח את דעתי. עוברים לשבת סכנין?
שנייה. רוצה להגיד קודם כל, למרות הכנה פחות טובה של דגו למשחק לדעתי, ניהול משחק מצוין שלו. מצוין. כאילו, אמנם היה מקום שיפור מחצית ראשונה, אבל באמת מחצית שנייה, כל השינויים בהתחלה, זה שהוא הבין שחלילי בשמאל עובד והעביר ימין השינה, הכניסה של קינדה במקום סייף, אני חשבתי שבכלל עדיף להיכנס במקום רפאלוב, זה עבד טוב, זאת אומרת, גם הכניסה של חמד במקום דינדה שלא הייתי בטוח לגביה, וזה עבד טוב, סך הכל, באמת, אני חושב שהוא ניהל את המשחק הזה טוב, זה אחד. שתיים, תראה, אנחנו יוצאים מבית עליון, בבלומפילד, 4 שנים בטקו, ה-2-2 היה קטרזיס, הרגשנו שזהו, זה אנחנו באמת כפסע מלקחת אליפות אחרי עשור, ולא כפסע כמו שם מניצחון על החמאס. השער של שרי אחרי משחק גרוע, זה כהיה אליפות, באמת, צעקתי ביציע כי יש אליפות, כי זה היה ברור שזה גומר את הסיפור. השער של סק, היה אחת, אבל אני יצאתי מאוכזב, היינו יותר טובים, היינו צריכים לנצח שם את המשחק, זה לא התלהבתי, למרות ששיבנו רק לקראת הסיום, יצאתי מאוכזב אתמול, כאילו זה פשוט, היינו בניגוד לאותם משחקים שטקו היה בסדר לנו מבחינת המצב בטבלה, לפעמים טוב, לפעמים פה היינו חייבים לנצח. אז זה מה שכאילו יצאתי מאוד, אני מסכים איתך שלפני, אם היית אומר לי, שמע, טקו, נכון שזה מבאס, נכון שזה, אבל הייתי מודה שזה לא טרגדיה, כי גם אם היינו מצווקים לשבע, צריך להודות שעדיין 90-95% העליפות עדיין הייתה שלהם. כאילו אם היית משחק את העונה הזאת, נגיד עוד 20 פעמים את השמונה מחזורים שנותרו, אז אולי היה לך אחד מ-20 שהיית מצליח לקחת 8 נקודות יותר. זה מאוד לא סביר. אז באמת שזה לא היה, אבל כשאתה מרגיש תוך כדי שאתה יותר טוב, שאתה יכול, אז משהו באמת קצת, אתה יצאת עם טעם מתוק מהיכולת, אני עם טעם חמוץ מהחמצת הניצחון, אבל בסדר, זהו לגבי זה, זה שנקרא, בוא לפחות, זה נכון שמה שחשוב זה מי לוקח חליפות, ולא מי מנצח את מי, אבל אני חושב שגם אם נסיים עונה, סופו של דבר, 3 ניצחונות נגיד וטקו נגדם, ו3 ניצחונות וטקו בדרבי, זה ימתיך במשהו את הגלולה המרה. שאלה, מבחינתי, כאילו, שני הדרבים זה המשחקים חשובים שאותו לנו עד לסיום העונה.
טוב, סבבה, אז עם הנתון הזה, איך אנחנו צריכים לדאוג שננצח את היריבה? ליטל, הרכב, מחשבות.
אני לא יודעת, חייב להיות קו חמש. אני רוצה לראות את שימץ כבר במשחק, אני לא מבינה למה סק ממשיך, הוא עייף, כאילו נראה לי זה ברור שהוא עייף, בואו ניתן לו לנוח.
סק מורחק מצהובים, אנחנו נראה את
שימץ. אז יופי, יאללה שימץ, ופיינגולד גם היה חסר לי קצת במשחק הזה, אבל אני לא יודעת, אני כבר, שוב, אני חושבת שהניהול של המשחק הזה שלא קמתם אם היה טוב, אבל אני גם חשבתי שההכנה הייתה טובה, אז אני כבר, אני לא טובה בהכנות מסתבר שיפ.
אז בואו נשמע את ההרכב של מתן ונוכל להגיב כן. ולבקר, זה תמיד הרבה יותר קל.
כן, הרבה יותר כיף.
כמו הזקנים בחבובות.
כן, קודם כל, אני לא כל כך יודע איך סכנין יפתחו, כן, אפילו לא באיזה מערך, אני בכלל לא מדבר על, 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 על הרכב, כי באמת, שוב, אין להם, הם לא צריכים לסכן אף אחד, אתה יודע, כל מישהו לא לגמרי קשיר, יכול להיות בצד, נגיד איזה מימי בין הקישור, אם זה יהיה פאון או מאונגה, או שזה יהיה טאג'י שיפתח. אני לא יודע, אני באמת כאילו חושב, יש להם אפשרויות בשמאל, במשחק האחרון פתח קלר, אבל יש עוד אפשרויות, ודרוויש שלא תמיד פותח כדרוויש, שלא תמיד פותח כמגן ימני ופתח במשחק האחרון. חוגי שהרבה פעמים פותח חלוץ, או כעשר, ופתאום פתח בשמאל במשחק הזה. אז אני באמת לא יודע כל כך לגבי הרכב של סכנין, אבל אז בואו נדבר על מכבי, בסדר? אז כיוף בשער זה go without saying. אני חושב שללכת לקו חמש...
יש משחק דרך אגב לדעתי לאורך הפלי אוף שיתנו לניצן אולי הופעת פרידה.
תראה, זה לא ניר דודוביץ' שאתה צריך לתת לו את המשחק האחרון של העונה. כאילו, היא תמר ניצן, כל הכבוד, גם אם הוא לא ישחק עד לסיום העונה, לא קרה כלום.
אני מסכים איתך, אני מנחש שהוא יודע לשחק משחק, בעיקר אם באמת העובדה שהוא פורש היא עובדה מוגמרת.
כן, אני לא יודע, אני לא רוצה להיות אכזרי ולהגיד שאם יש כבר נותנים לו איזה שוער, אז משחק כאילו לפרוטוקול, אז אולי שזה יהיה לפוקס. אז לא חשוב, כאילו. לא שאני מכבד את תמר ניצן, כאילו באמת, קריירה... לא אגיד מפוארת, אבל מכובדת נגיד בליגת העל והכל, אבל לא מכבי זה המקום שצריך לתת לו את הבמת הפריט, כאילו אצלנו יפרוש, אבל אולי, אבל אתה יודע, לא יודע, אולי לעשות לו איזה משחק בקבוצה אחרת שהוא היה בה יותר משמעותי, ואת הראשונה עם מכבי נתניה, ומשחק כזה בסוף העונה, אתה יודע, משחק רעבה כזה, ולתת לו שם אולי, לא יודע.
רעבה לא יהיה, אבל פתאום אני חושב על זה, שיכול להיות שהחמצנו את האפשרות להעלות אותו מול נתניה בגביה, ואז השחקנים היו הרבה יותר מפוקסים ומחויבים להגנה, כי היו יודעים שמאחוריהם יש את איתמר ניצן ולא את פוקס.
ולא את כיוף, אתה מתכוון? אבל או שהם היו, היית תולה בזה את ההפסד, ואז היה לך יותר קל, ואומר, זה הפסדתי, לא בגלל שהייתי גרוע.
זה יותר מצחיק שחשבתי שהתקבעת באמת לפוקס, ואז זה בכלל אומר משהו.
אז יש סיכוי שבגלל ששק לא ישחק, אז באמת נראה קו חמש. זאת אומרת, זה יכול להיות, נגיד, שחק סק, גולדברג, קורנו, נגיד פיינגולד וחליילי, למרות שחליילי, אני לא יודע מה המצב הכשירות שלו, אני בקישור, אני מניח שהוא ימשיך עם שני הקשרים, כאילו מוחמד ומחמוד, כי הם באמת היו מצוינים. למרות שגם כפומן היה טוב נגד נתניה, ובאותה מידה הוא גם בהחלט יכול להשתלב. זה מצחיק, כשאנחנו הולכים אחורה, אז לתחושתי, אז זה המשחקים היותר טובים של שואו. אז למרות לא שנגד נתניה אנחנו אחורה, אבל באירופה נגיד, דווקא אתמול מחצית הראשונה הוא יתים, ומחצית שנייה פחות.
עוד נתון דרך אגב שצריך לשים על השולחן בבחירת ההרכב, זה שמי שבוחר אותו, המשך הקריירה שלו עוד לא בדיוק ברור, והאופן שבו הוא יסיים אצלנו גם יש לו איזושהי משמעות, אז אני חושב שהוא אמנם לא משחק על החוזה שלו אולי, והחוזה הנטייה אומרת שבחר, למרות שאני לגמרי לא בטוח בזה, אבל כן יש משמעות, נגיד לא יהיה בחר, אז זה מאוד, זה כאילו הרבה יותר משמעותי עכשיו המשחקים לקריירה של דגו מאשר למכבי עצמה.
יש בזה משהו, למרות שאם בחר לא יבוא למכבי ונסיים את העונה סביר, אני חושב שמה שנקרא, למגינת ליבם של חלק מהמועדים, דגו ימשיך. זו תחושתי, אני לא יודע מה
שאני אפילו מקבל לזה.
זה אני חושב לי, שזה יהיה בחר או דגו,
זה לא כזה כבר ברור שבחר לא בא, כאילו, הוא לא כבר כזה תדרך עיתונאים בעניינים, אנחנו לא הבנו כבר שזה לא יקרה.
לא יודע, לפי מה שמישהו שלח לפני כמה דקות צילום מסך, שרובן עטר בשיחת טלפון עם ערוץ הספורט, אמר שזה כמעט סגור לגמרי שבחר.
וואלה, וואה. טוב, מה הוא חשב? אני עדיין מקווה שיפרדו מדגו כראוי.
בקיץ אנשים מאוד מעורים בענייני מקבי ועם קשרים, אני לא אעשה שיימינג לאף אחד. אנשים שכתבו את זה בפרסיה, לא מדבר מי שדיבר איתי. דיברו על צוות זר שכבר סגור. אז כאילו, לא בקיץ, כאילו לפני, באוויר, סליחה. לפני תום העונה הקודם. אז בואו, כאילו, נחכה שזה יהיה רשמי משהו. לא יודע מה. אבל כרגע דגו זה המאמן, ואני שוב, אני מנחש, אני לא יודע, שאם באמת נסיים במקום השני, אז דגו, אז יהיה או בחר או דגו. מאמן שמכבי בעונה הבא. עכשיו, אז לגבי, רגע, אז נמשיך עם הרכב, אז אני מנחש שזה יהיה רפאלוב, קינדה, עם דין דוד נראה לי לא קשיר, אני לא יודע, נראה קרד קצת פצוע שלא יסכנו אותו, אם פיירו כן יהיה קשיר לפתוח, אז מניח שזה פיירו, ואם לא, זה יהיה תומר חמד, נראה גני, אבל זה באותה מידה גם יכול להיות קו 4, ויכול להיות שאני כאילו ששחקו 4-3-3, כן עם סייף וחליידי בצדדים, חלוץ אחד, בלי קינדה נגיד, או בלי רפאלוב שאולי יתנו לו קצת לנוח, וכן יכול להיות גם שוב שיחליף את אחד מהם שלא ירצו להמיס, נגיד רפאלוב גם בסכנת צהובים, יכול להיות שלא ירצו שהוא יקבל לקראת טרנר, לא, לא לקראת טרנר, נסחה לקראת בר שבע הבא, טרנר זה בסיבוב הבא. אז סך הכל יש אפשרויות בעמדות האלה.
והיית
מתנשאים... זהו, זה פחות או יותר, אני חושב, יהיו רוב השחקנים שיפתחו.
והיית מתנשאים קנדיל, פוטגרנו, חמירים האלה. לא.
במשחק הזה או באו...
כן, לא, אנחנו מדברים על הרכב לסחבין, כאילו אני כן הייתי יותרת להם כבר לקאסה אפילו קצת, לא, לא...
מהרכב? לא, אני אישית לא, כאילו כרגע זה יחסית מרווח.
עשית פה אסק עכשיו, לא קאסה.
כן, לא, אני אומרת שיהיה קצת מנוחה, מה נגיד.
יש שחקנים שאני רואה ערך בלתת להם דקות, כדי להחליט האם נגיד משאילים אותם או משאירים אותם לעונה הבאה. למשל, אמרת פה דגורן או קאסה, שני שחקנים שכרגע אם הייתי צריך לקבל תחת, הייתי אומר להשאיל. אבל יש זמן. ויכול להיות שאפשר לקבל. קנדיל, במחילה מכבודו, לא הייתי משאיר אותו במכבי, אז אני לא רואה טעם בערך לתת לו דקות, אלא אם דגו יחשוב שנקודתית למשחק הזה מקצועית זה נכון לי. או אני רוצה באמת לרווח ויש לי שחקנים עם אומץ ואני רוצה לתת לו. אבל לא צריך לתת לו דקות כדי לתת לו דקות, כמו שלמשל יש ערך בלתת לקאס הדקות. אז זו מהבחינה של קנדיל, כאילו, כי אם אני מסתכל לעונה הבאה, אז יש לי סוג של שחקן בסגנון הזה, של רועי אלימלך, שאני לא חושב שהוא נופל ממנו, שחקן בית, צעיר שחוזר. זה בהחלט אפשרות לא פחות טובה.
טוב, יש הבדל רק בדבר אחד, רועי אלימלך, זה לא סתם שהוא לא נופל ממנו והכל, אתה רוצה לתת לו דקות. אם הוא יהיה מגן שני או שלישי בקבוצה, יכול להיות שאתה דואג שלא תוכל לתת לו מספיק דקות.
אבל אם הוא בא כמגן, שהוא מתוך השלושתם, שניים גם יכולים לשחק בלם בקו 5, והוא היחיד שיכול לשחק מגן בקו 5, או לכל הפחות מגן התקפי בקו 5, כי פיינגולד יכול לשחק מגן הגנתי בקו 5, אז אני חושב שכן יש לו, למשל אתמול, אם היה לך מגן התקפי ימני בקו 5, הוא מגן, לא חלה לי כזה, אז לא מן אני מנה שהוא היה פותח, לא קנדיל, אני מתכוון, אלא שחקן שהוא עדיף על קנדיל, כמו שקורנו למשל פתח בשמאל. אז זה כן יש לו אפשרות. מצד שני, צריך להגיד, לגבי כל הניתוחים לעונה הבאה, של הסגל, שמכבי עם סיכוי בכלל לא גבוה, ואני עדין להפיל לשלב בתים באירופה. וזה אומר שיש לנו לעבור שלושה סיבובים, כנראה בלי להארח בחיפה, אלא להארח בחול, שזה בלי היתרון של כל המשמעויות של הביתיות, לרבות מזג האוויר באירופה, כשבפלי אוף כמעט בטוח שלא נהיה מדורגים. ואז אתה גם יכול לקבל קבוצה מאנגליה, ספרד, איטליה, גרמניה, צרפת, פורטוגל, הולנד וכיוצא בזה. קבוצות ש...
מה היה לנו בהפלה לקונפרנס בעונה הראשונה של, השנייה של בחר?
לא, אז הפלנו דרך מסלול אלופות. ואז אתה יכול לקבל רק קבוצות שנשרו מליגת האלופות.
כן, 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 נכון.
הבנת? ובאמת זה מסלול הרבה יותר קל. כי גם אתה מקבל בו קבוצות שנשרו רק מהסיבוב הראשון או השני. כי מי שנשר בשלישי כבר נופל לפלי אוף אירופאית. ומי שנשר ברביעי כבר נופל לבתים אירופאית. אז הם בכלל לא מגיעים למסלול הזה. ואז באמת, היריבות...
אז שווה עדיין להיאבק על האליפות.
זהו, אז כל הניתוחים של הסגל, לא בטוח שצריך סגל כל כך רחב. כמו שאתה אומר, שני מגינים ימניים, זה כאילו די ואותר. כי אין שלב בתים. ואין לי הרבה רוטציה. כמות הפעמים שאני אשחק 3 פעמים בשבוע. כי גביע, כי מחזור אמצע שבוע, בהנחה שלא יהיה עכשיו איזה סיפור מול החיזבאללה, שגם יעשה לנו הפסקה של חודשיים, שזה גם לא דמיוני, ואז נעבור שחק שוב פעמיים בשבוע. אז זה גם מה שצריך לקחת בחשבון. אגב, גם שאתה בא לבחור עכשיו שחקנים, ישראלים או זרים, כמה אני בונה? אני בונה לרוחב, אני בונה סגל של 25 שחקנים, שנגיד לגיטימיים לבית עליון, כשמתוכם נגיד 16-18 זה שחקנים לאלופה, או שאני אומר לא. אני מביא 14-15 תותחים שאני בטוח של שחקנים של הטופ של הטופ, ואני ברור לי שאחר כך יש לי איזשהו בור הלאה. אבל שאני לא צריך. כי בסדר, אני יודע להתמודד עם פציעות, אני יודע זה, ועם הרחקות, וזהו, אני לא צריך, אני רוטציה.
15 שחקנים, אבל מכפיל את כמות הצוות הרפואי.
כן, לא, לא רק 15, אני מדבר, אתה מבין שהצניחה מגיעה אחר כך, אבל שאני יודע שם איזה... שעכשיו אני לא צריך, שנגיד, סתם דוגמה, אני אומר, אוקיי, נגיד סק נשאר, יש לי את שונגו, עוד בלם אחד טוב, וזה, ואני לא צריך 4 כמו שהיה לי העונה, אין לי סיבה לשים 2 בלמים זרים, ואז נתפנה לי מקום של זר, או אני לא צריך על קו שמאל, גם את פוטגורנו, גם את לסובוי, גם את חג'אג', גם את חזיזה, אני יכול להסתדר עם זה, או יהיה לי נגיד
תשומר דבי. אין לי 2 בריאים מהרשימה שאתה מקריא פה.
כן, כן, בסדר. או נגיד אם יהיה לי אלי מוחמד, מחמוד ג'אבר, ונגיד עוד זר בקישור, אני יכול להגיד, אוקיי, זה מספיק לי. אני לא צריך גם את קאסה וגם את גוני, ומזכיר שמהשלה חוזרים עם נחלית, זרגרי ולוי. אתה מבין? כאילו, סתם, שאני מסתכל, זה סתם חפירה עכשיו שהיא לא שייכת, כי זה מה שצריך לעשות בסיום העונה. אני רק אומר שבניגוד לעונות הקודמות, הרבה הרבה יותר קשה לבוא היום, לשבת ולהגיד, זה הסגל שאני רוצה לראות בעונה הבאה. ואגב, גם לאלברמן, הולך להיות קיץ הרבה הרבה יותר מאתגר. איך אני בונה את הסגל? אז ברור שהוא ישאיר חלק מההחלטות לאחרי שלב הבתים. שאלה אם זה לא גם מה שיגרום לך לא להפיל. עכשיו, זה החלטות מאוד קשות, באמת, לא מקנה בו.
בהחלט, החלטות קשות, על הקינה אפשר לדבר, תשמע, סך הכל זה נראה לי ג'וב לא רע, לא בטוח שהייתי יכול למלא אותו, אבל הייתי שמח, לו כן. טוב, מילות פרידה מהשבוע הזה?
אני רוצה להגיד על דגו, אם כבר העלינו את זה, ש... טוב, קודם כל,
אני חושבת... אפרופו מילות פרידה?
קצת מילות פרידה, כן, האמת שקצת, כאילו יותר מילות תודה, אבל אני אגיד את זה ככה, אני די בטוחה שאני אוהדת מכבי חיפה שהכי סבלה בתקופה האחרונה, כי אוהדת, אפשר להגיד את זה, במקום לחגוג אליפויות בכיתי, והייתי בהתמוטטות עצבים של 3 שנים רצוף, ועכשיו במקום ליהנות, אני רואה את מכבי תל אביב לוקחת לי את האליפות מהידיים, אבל אני חושבת שדגו נתן לנו באמת עונה שאני לא ציפיתי לעונה כזו, אמרתי את זה בהתחלה, אני חושבת שדגו באמת עשה משהו שהרבה זמן לא הרגשתי, אמנם אתם הרגשתם אותם את זה בשנים האחרונות, אבל אני לא הרגשתי את התקווה הזו והתחושה הזו שהנה אנחנו יכולים עוד פעם לקחת את זה, אנחנו הולכים לקחת את זה, אומייגד, הולכים לקחת את זה. אז גם אם אתה לא, גם אם הוא לא ימשיך איתנו, וגם אם בחר יחזור, וברור שבחר צריך לחזור אם הוא רוצה לחזור, ואני לא חושבת שבכלל יש פה שאלה. תודה דגו, ואני מאוד מקווה שמכאן רק תמשיך הלאה. למעלה.
טוב, אז אני אחסוך בשלב הזה את הניחוש שלי למחליף של
חליילי.
את מה? אני אחסוך בשלב הזה את הניחוש שלי, מי המחליף של חליילי.
מה, לא אח שלו? לפי
השמועות
שזה
נראה,
זה אח שלו, כאילו,
לפי השמועות שאני שמעתי, אי אפשר לפסול את האפשרות שהאח שלו גם בדרך לבלגיה יחד איתו.
או, בסה.
אבל אם לא, אז חייבים להביא אותו. אין ספק שהוא צריך להיות המחליף.
וכהרגלנו אנחנו עם פינת מה עשה הנוער, או עולים עם הנוער, של נדב קוגלר, שחושף בפנינו את שחקני העתיד של מכבי, שנקווה מאוד שחלקם המצטיין ישתלב גם בבוגרים, אולי אפילו כבר בעונה הבאה. אז אליך נדב.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עולים עם הנוער, פינה מספר 14. היום בפינה נסכם את הניצחון היפה על מכבי תל אביב, ונעשה היכרות עם עמית ארזי, קשר הקבוצה. לפני שנתחיל, נביחה קצרה. דן ספרונוביץ' בלם הקבוצה בן ה-19, החליט לפני מספר ימים לפרוש מכדורגל לאור גיוסו לצהל ורצונו לשרת את המדינה ביחידה מובחרת. דן סיכם את ההחלטה, אני מצטט, מאז שאני זוכר את עצמי, אני משחק כדורגל וחולם להיות שחקן מצליח בארץ ובעולם. כל יום קמתי במטרה להגשים את החלום הזה, וויתרתי על המון דברים בדרך. והאמנתי בעצמי שהגיע הכי גבוה שאפשר. עם כל אהבה למשחק המדהים הזה, ויש המון אהבה, במדינה שלנו יש דברים חשובים יותר, וכרגע, ולהגן על המדינה תמיד היה זכות מבחינתי. אז תודה לך כדורגל, תודה לך מכבי חיפה, אני אמשיך ללבוש ירוק, אבל הפעם המטרה היא אחרת. אז תגיד שכיף, שאלה האנשים שגדלים במכבי חיפה, זו גאווה גדולה, ולוואי שיחזור אלינו בשלום. דן, תודה רבה. ובמעבר חד, לפני שנסכם בפירוט את הניצחון היוקרתי על מכבי תל אביב, נציין שמכבי סיימה בשבוע שעבר את משחקה עם בני סכנין בחוץ בתיקו אחת, כובש השער למכבי יאלי מלכה, המשחק לא שודר ולכן לא אוכל להתייחס בפירוט אליו מעבר לכך. אז בשבת האחרונה מכבי אירחה את מכבי תל אביב למשחק בעיקר על יוקרה וללא הרבה משמעות מבחינת הליגה מלבד הרצון של מכבי לשמור על המקום השני. ההרכב של מכבי למשחק היה גרייס בשער, גטאצ'ו, כל קו ימין, איסת, אמיר ולנצרבל לבלמים, דיסטלפד, ארזי ולוי ואהוד בקישור, חלילי על כל קו שמאל ודען בחוד. הפעם בעצם נראה שארזי ואהוד פתחו ביחד בקו אחד בעמדת השש, לוי שיחק בעמדת העשר ודיסטלפלד שבעצם מחליף את שיבלי שיחק יותר קרוב לדען. אז מחצית ראשונה בדקה 21 כדור ארוך נהדר של ליסה ביסט לדען שהגיע באחד על אחד עם השוער שבעט על שחקן הגנה של מכבי תל אביב ודען החמיץ מול שער ריק. דקה 22 עוד הזדמנות טובה למכבי כשחלילי ייטל בשומר שלו באגף שמאל חתך לאמצע והשאיר את הכדור לארזי שבעט בנגיעה ממש קרוב לקורה. בדקה 31 הגיע הראשון של מכבי, דיסטלפלד מצא את חלילי באגף שמאל שעבר בקלות את השומר, נכנס לרחבה, הוציא רוחב וגטאצ'ו עם בנת עומק מעולה, ממש נמצא כמעט על קו השער, עושה את ה-1-0 דוחק מקרוב, שערו השלישי של יבלו העונה בליגה. בדקה 46, פנדל למכבי אחרי התקפת מעבר, כשדען בעט על שחקן מכבי תל אביב, הכדור נגע ביד, ודען השלים 2-0, שערו ה-20 של דען העונה בליגה. המחצית הראשונה הסתיימה בתוצאה 2-0 למכבי, צריך להגיד, תוצאה מוצדקת, מחצית טובה מאוד של מכבי עם יתרון ברור, מכבי שיחקה אינטנסיבי, לחצה גבוה וחזק בהרבה מאוד מהזמן, מהדקות, כמעט 0 מצבים למכבי תל אביב. מחצית שנייה, בדקה 62, חלילי מקבל כדור ארוך ומדויק לשטח, מאוד מתקדם קצת ובועט מתוך הרחבה מעל השער. דקה 66, כדור ארוך שמגיע לדען לבד מול השוער, אך הוא נבלע ברגע האחרון. דקה 75, ג'אד שיבלי נכנס במקום ירין לוי, דקה 80, חלילי עם ביתה מ-16 מטר שחלפה סמוך לקורה הרחוקה, ולאחר מכן, ממש לאחר המצב הזה, חילוף נוסף, ארזי יוצא, ובמקומו נכנס לואי שעבן. דקה 87, דען נעץ את השלישי עם שערו ה-21 העונה, כשדחק בחוכמה כדור שקפץ בתוך החמש, ומיד לאחר השער, שראל כהן נכנס במקום איתי יהוד, ויאלי מלכה נכנס במקום דען. בתוספת הזמן כמעט הגיע הרביעי, כשמלכה הניע את הכדור ימינה ליאבלו, שהוציא רוחב בנגיעה למרכז הרחבה, וחלילי בנגיעה גם בעצמו, בעט שטוח ליד הקורה. אז המשחק הסתיים בתוצאה 3-0, מוצדק לחלוטין למכבי חיפה, מכבי תל אביב כמעט לא הגיעו למצבים, משחק הגנה מצוין של מכבי ומשחק לחץ טוב מאוד. במשחק הבא, מכבי תפגוש בחוץ את מועדון ספורט אשדוד, בשבת ה-13/4. עכשיו אנחנו נדבר קצת על עמית ארזי. עמית ארזי מספר 8, שחק בן 19, משחק לרוב כקשר 6, לפעמים גם כקשר 8, הוא עוזר לא מעט להגנה בחילוצים, עם שימוש נכון וחכם בגוף, אבל דווקא שתי התכונות הבולטות ביותר שלו בעיניי לפחות, הן המיטה המצוינת שלו מרחוק. הוא שמאלי ברגל, אבל הוא בועט מצוין גם ברגל ימין. אתם תוכלו לראות את זה בווידאו שאני צירפתי. ומסירות העומק הנהדרות שלו. לרזי יש שער אחד בליגה ואחד בגבי העונה. רזי צמח במכבי חיפה במחלקות הילדים, עם עונת השאלה אחת בנשר, וחזר העונה מפציעה ארוכה, והוא חתם לא מזמן על חוזה לשלוש שנים בקבוצה. אז מעניין אם הוא יצליח להשתלב בעתיד בקבוצה הבוגרת. עד כאן הפעם עולים עם הנוער, נתראה בפינה הבאה, ועד אז ירוק עולה ובשורות טובות.
תודה רבה ליטל.
תודה רבה לכם.
תודה רבה מתן.
תודה לכם.
וסיעו בשבת, יאללה מכבי, ירוק עולה.
ביי ביי, ירוק עולה.